אני רוצה להזמין אתכן, אתכן ואתכם, לשבת מאוד מאוד בנוח, למצוא לכם איזושהי דרך, ממש לשבת בנוח, כמה שניתן. הנושא של השיחה שלנו הערב זה התכוונות אוהבת. והתכוונות אוהבת בשפה הפאלית, בשפה שבה נכתבו לראשונה הדברים של הבודה, זה המילה היא מטה, מם, תת, א', ה'. והיא מופיעה כי אחת מאותן איכויות של טבע הבודה, שהזכרתי אותו אתמול. המסורת מדברת על הדרך כעל דרך שיש לה שתי פנים או שני אספקטים, או לפעמים מתייחסים לזה בדרך ציורית ואומרים שתי כנפיים, כמו שתי כנפיים של ציפור. אז אחד, כנף אחד זה המודעות, זה המיינדפולנס, זה התרגול שאנחנו מתרגלות ומתרגלים כל הזמן, לראות יותר, להיות יותר בעירות, יותר תבונה, יותר אינסייט. שתבונה ומודעות יכתיבו או יהיו נוכחים בחיינו יותר ויותר. זו כנף אחת. כנף המיינדפולנס. הכנף השנייה זה כנף הקיינדפולנס. מהמילה קיינד. מהמילה חמלה. או התכוונות אוהבת. או טוב לב, אוהב. והגישה במסורת אומרת שכמו שציפור לא יכולה לעוף עם כנף אחת, ככה גם הדרך, אנחנו לא יכולים באמת להיות לאורך זמן על הדרך הזאת, רק עם הכנף של מיינדפולנס. ואם אנחנו רק מנסים לעוף עם הכנף של המיינדפולנס, הבודה אמר שלהשתמש נכון בדרמה צריך לדעת, כמו שצריך לדעת איך לתפוס נחש. כולם יודעים איך לתפוס נחש? בזנב, נכון? לא. אם אנחנו תופסים אותו בזנב, מה הוא עושה? הוא מתרומם עלינו ומקיש אותנו. אז תחשבו איזה דימוי חזק זה בימי הבודה, עם כל הקוברות שהסתובבו שם. להגיד, לדעת איך לתרגל את הדרמה, זה חשוב כמו לדעת איך לתפוס נחש. וגם הוא ממשיל כאן את הסכנה. בלא להתייחס נכון אל הדרמה, הוא ממש ממשיל אותה, כמו לסכנה של לתפוס נחש לא נכון. אז אם אנחנו רק מפתחות ומפתחים את כנף המודעות, והמודעות הולכת וגוברת, והולכת ועולה ומתגברת, אז כמו שחלקכם כבר שיתפתם בקבוצות היום, אנחנו בריטריט כמו שמים על עצמנו זכוכית מגדלת. פתאום רואים הכל בהרבה יותר עוצמה. הכל נראה הרבה יותר גדול. כמו, מזכיר לי שכשהייתי קטנה בקיבוץ, גדלתי בקיבוץ בצפון, ופעם בשנה היה לנו החופשה של החופש הגדול. היינו נוסעים ליריד בתל אביב. זה היה איפה שהיום יש את גני התערוכה, ואולי עדיין יש יריד, אני לא יודעת. פעם בשנה נוסעים לעיר הגדולה, וביריד היו ביתנים כאלה, והיה ביתן של מראות שמעוותות. עומדים מול מראה, ואו שנראים נורא נמוכים ונורא שמנים, או שנראים נורא צרים ונורא גבוהים. מכירים את זה, את המראות האלה? קצת משהו מזה, מהאיכות הזאת, יש כשאנחנו שמים כל כך הרבה פוקוס, כל כך הרבה ריכוז, לאורך כל כך הרבה זמן, כמו כאן, בריטריט, על עצמנו. מה שאנחנו רואים ורואות בתוך עצמנו, קצת בפרופורציות מוגזמות. אז הבודה אמר, אם אנחנו רק נתרגל את הכנף הזאת של המיינדפולנס, ולא נטפח גם את הכנף של החמלה ושל ההתכוונות האוהבת, את זה הוא ימשיל, כמו להחזיק, לתפוס נחש באופן לא נכון. אם אנחנו רק נפתח מודעות, אנחנו עלולים להפוך למאוד איזו תחושה של ניכור, משהו קר ומנוכר, ובמיוחד זה עלול להפוך להיות דלק להרגל ההרסני שלנו לשיפוט עצמי. אז חובה עלינו ממש, זה חלק מהאחריות שלנו כלפי עצמנו וכלפי להמשיך להיות בדרך ולתרגל, לטפח גם את הכנף השנייה, הכנף של ההתכוונות האוהבת, הכנף של החמלה. אז השיחה היום היא על מטה, שזה התכוונות אוהבת, טוב לב אוהב, אהבה חברית, אהבה ידידותית וחמלה. אז המסורת מספרת איך הגיע התרגול של מטה לעולם. בתקופתו של הבודה הוא היה שולח נזירים, קבוצות קטנות של נזירים ליערות לתרגל. לעתים נדירות, אגב, הוא היה שולח אותם להתבודד. מעטים מהם בחרו, מעטים מאוד בחרו בדרך של התבודדות במערות. לרוב זה היו קהילות, כמו שאנחנו כאן, וכמו שאמרתי אתמול, שתרגול הדרמה זה תרגול התייחסותי. דרמה is about relationship. אז גם הקהילה של הנזירים שהיו הולכים ביערות לתרגל ביחד, זה היה עדיין, אני יכולה לדמיין שזה היה קצת כמו פה, היה איזה בטח איזה נזיר שנוחר ומפריע לאחרים לישון, וזה נזיר שכל התרגול כשהם מתרגלים ביחד כל הזמן זז, ומשנה תנוחה ועושה רעש לאחרים, ואולי אחד שאוכל קצת יותר מאחרים וגורם לאחרים לחשוש שאולי ייגמר להם האוכל. ואצלם, אתם יודעים, זה קצת שונה מאצלנו, הם היו יוצאים פעם אחת ביום לאסוף אוכל מנדיבות הלב של הכפריים שסבבו אותם, וזהו. פעם אחת ביום, ב-12 בצהריים, או עד 12 בצהריים, ואם לא נשאר באותו יום, או אם הכפריים לא נתנו להם באותו יום, אז לא היה להם צוות המטבח לבוא ולהגיד, נגמר לי האורז. אז אם היה להם חשש כזה, שאיזשהו נזיר מהחבורה, הוא אוכל להם יותר מדי, זה היה חשש באמת אמיתי. וכל זה היה חלק מהתרגול, מחיי הקהילה. והסיפור מספר על קבוצת נזירים כזאת שתרגלו ביער, והם הוטרדו על ידי רוחות ושדים שחיו ביער. והשדונים האלה הטרידו והבהילו ועשו קולות מפחידים בלילה, והפכו להם את הקערות מים ופיזרו להם את האוכל, וממש ממש הציקו והפחידו. ובעצם אפשר להתייחס אל השדונים האלה והרוחות האלה כאל השדונים הפנימיים שלנו. כמו שאודליה דיברה היום על חמשת האורחים שבאים לבקר כשאנחנו מתרגלים, מתרגלות. ככה גם בוודאי חלקכם יצא לכם לפגוש במהלך הזמן שאנחנו כאן ביחד. כל מיני אורחים, כל מיני שדונים. שדונים זה מילה חביבה. אולי כל מיני ביקורים קצת פחות חביבים. של איכויות או רגשות שמרגישים לנו יותר כמו שדים, לא כמו שדונים. שהבהילו, שהפריעו, שהסיתו את תשומת הלב. שחשנו שאולי גורמים לנו לא שומעים מאחורה. תודה. תסמנו לי אם אני צריכה לדבר יותר בקול. תודה. שדים פנימיים שהופיעו ואולי גרמו לנו גם כמו לנזירים האלה בהלה ודאגה או סתם סבל. והסיפור מספר שהם חזרו אל הבודה ואמרו לו, אנחנו לא יכולים להתרגל ביער הזה, בבקשה תן לנו יער אחר. והבודה בתבונתו אמר להם, אני לא אתן לכם יער אחר, אבל אני אתן לכם איזשהו תרגול, שהוא תרגול טוב עבור פחד, או עבור קושי, או עבור סבל, או עבור שיפוט עצמי. וזה התרגול של המטה, של ההתכוונות האוהבת. שתכף נתרגל אותו גם, ככה שתבינו על מה אני מדברת. והנזירים חזרו אל היער, והסיפור מספר שהם תרגלו את התרגול הזה של מטה, של חמלה, של התכוונות אוהבת, לעצמם ולאחד לשני ולשדונים. והשדונים האלה, מספר הסיפור, התהפכה עליהם רוחם, או התהפך לבבם. והם לא רק שהם הפסיקו להפריע, הם התחילו לתמוך בתרגול של הנזירים. הם התחילו לעזור להם, והם אהבו את הנוכחות של הנזירים ביער. אז שוב בהשאלה אנחנו יכולים לחשוב על האיכויות האלה שבתוכנו, שאנחנו אולי לא אוהבות או לא אוהבים אותם, וכל מיני חלקים בתוכנו שאנחנו רוצים להכריז עליהם מלחמה או לסלק אותם, או לבוא להגיד, בואו נלך למקום אחר, תנו לי יער אחר, תנו לי תרגול אחר, קשה לי לפגוש. ואז במקום להכריז עליהם מלחמה, במקום לנסות ללכת למקום אחר, אנחנו נשארים איתם, רק משנים כלפיהם את הגישה ומפנים כלפיהם את הגישה החומלת, את הגישה של התכוונות אוהבת. התרגול הזה של מטה, שיש לו כל מיני אופנים במסורת, כל מיני צורות לתרגל, יש תרגולים יותר פורמליים, יש תרגולים יותר כלליים. עובד, הוא גם תרגול של ריכוז, הוא גם עובד היטב כשרוצים לפתח ריכוז. הוא גם עובד כשמתמודדים עם פחד. ויש לי דוגמה שמאוד, שהייתה מאוד מובהקת. באחת הפעמים שנסעתי למזרח, נסעתי לתרגל בתאילנד, במנזר בדרום תאילנד. והיה ריטריט של שבועיים, מבחינת הסטינג מאוד מאוד דומה לריטריטים, לריטריט הזה, סדר יום דומה ושתיקה, ובעצם סדר יום לא לגמרי דומה, השכמה ב4:30 בבוקר. והמגורי הנשים והגברים היו נפרדים, ובכל מקרה המתחם שלנו ומניחה גם של הגברים, היינו יוצאים ב-5 מהמתחם, המתחם היה ננעל, השערים היו ננעלים. אמרו לנו שחלק מזה זה להגן על הרכוש שלנו וכולי, אבל אולי. בכל אופן, המתחם היה נעול עד הערב, כשהיה נגמר, אז לחזור באמצע, אפילו לחזור כי שכחתי את השל או את הבקבוק מים, לא היה אופציה. אז עכשיו כשאני חושבת על זה, הסטינג בכל זאת היה קצת יותר נוקשה. מכאן, אנחנו תמיד אומרים שבעין דור התנאים הם תנאים מאוד בסיסיים. אז עכשיו כשאני חושבת על הריטריט בתאילנד, אי אפשר לקרוא למה שקיבלנו אפילו חדר, כי מה שהפריד בין החדרים, כביכול, זה היה בעצם רשת מבטון, אבל רשת ככה, עם מעוינים כאלה של חורים. ומה שהיה בתוך החדר, שהיה בערך, לא יודעת, כמה מטרים, שלושה אולי, הגבהה מבטון, זה היה מיטה. והייתה מונחת שם תיבה מעץ. ועד סוף הריטריט שברתי את הראש, למה התיבה מעץ הזאת מיועדת? לא היה ברור, חשבתי אולי בתאילנד אסור להניח דפים עם טקסטים בודהיסטיים על הרצפה, אז אולי זה בשביל להניח על זה את הטקסטים. חשבתי אולי שמים את זה בשביל מי שרוצה לשים איזה פסלון של הבודה, ככה. לא הצלחתי להבין מה המשמעות של התיבת עץ הזאת. אז בסוף הריטריט התברר, זאת הכרית. והאולם מדיטציה הוא בעצם היה שכחה בחוץ, והכריות היו שקי חול, שקים שמולאו בחול. אבל בסופו של דבר היה שם כזה מונסון שהיה נדיר, אפילו זקני צפת לא זוכרים כזה מונסון בדרום תאילנד, ונאלצו, הכל הוצף ונאלצו להעביר אותנו לאולם. ולא ישבנו בחוץ על עסקי חול, אז ישבנו על ריבועי עץ קטנים כאלה, תיבות עץ האלה. זה תנאים בסיסיים. בכל אופן, שלחו אותי לחדר, נתנו לי חדר, אמרו לי לכי לחדר הזה, ובאתי לחדר והיה שם עכביש ענקי, כזה עם רגליים סעירות כאלה, שאני יודעת שהם לא עושים כלום, אבל בכל זאת הנוכחות שלו בחדר על המיטה שלי קצת העבירה בי צמרמרות. אז חזרתי ואמרתי להם, תנו לי חדר אחר בבקשה. אז הם אמרו לי, הוא לא עושה כלום, ואמרתי, בסדר, תנו לי חדר אחר. אז נתנו לי חדר אחר. באתי, הסתכלתי, למעלה למטה, אין הרבה איפה לבדוק, אין עכביש, נהדר. אתם לא חשבתי על זה שהקירות הם רשת. אבל התארגנתי, תליתי, לא היה ארון, היה רק חוט ברזל שעליו תולים בקולבים את הבגדים, כי יש כל כך הרבה רטיבות ותחב. שאי אפשר לשים את הבגדים, אי אפשר לשאיר אותם גם במזוודה, צריך מיד לתלות אותם. אז התארגנתי, תליתי, הסתדרתי וככה. נשכבתי לי על ה... הבאתי מהארץ מזרון קטן, מתנפח, כי כבר הכינו אותי שזה רק מיטת בטון. נשכבתי לי ככה, בהנאה, בציפייה ככה, לריטריט שהולך להיות. ואז אני רואה ממש על ידי פה בסממית, ענקית, אין כאלה בארץ. ענקית, ענקית. נורא קרובה. שיכולתי לראות את הפרצוף שלה, היא כמו פרצוף של דינוזאור קטן. ושוב, אני יודעת שהן לא עושות כלום. אבל הקרבה והנוכחות של היצור הקדום הזה, עם הפרצוף הבאמת מאוד מעניין הזה, אבל מה, התפדחתי לחזור ולהגיד להם עוד פעם, תחליפו לי חדר. אז אמרתי, מה אני אעשה? איך אני פה בתנאים האלה אתרווח מספיק ויהיה בנינוחות, אתרגל בנינוחות מספיקה בשביל שהתרגול יהיה, לא יהיה רק כל הזמן מלווה במתח. ואז נזכרתי בתרגול של המתה. תרגול של התכוונות אוהבת, של טוב לב אוהב, של kindness. והתחלתי לתרגל, התחלתי לתרגל מטה כלפי אותו יצור. ותרגלתי ותרגלתי ופתחתי את הלב אל אותו יצור. ותרגלתי גם כלפי עצמי וכלפי הפחדים שלי. ולאט לאט הפחד שכח, נרגע. והיצור הזר והמוזר והשונה והמאיים הזה הפך להיות חבר. הרגשתי, התחברתי אליו. בדיוק בדרך לכאן אודליה ואני דיברנו על כל מיני ככה מחקרים ששתינו קוראות בענייני המוח. אז היא סיפרה לי על מחקר שהיא קוראת על ההבדלים בין המוח השמאלי והמוח הימני, ואיך מכל מיני סיבות המוח השמאלי, האנליטי, המשווה, המנתח, השופט, המבקר, השתלט לנו קצת על החיים. ואיך כשאנחנו שוהים, שוהות קצת יותר במוח הימני, שמה קיימת בעצם תחושת האחדות, תחושת חוסר הנפרדות, תחושת השיתופיות בחוויה של חיים בינינו ובין בני אדם אחרים, בינינו ובין יצורים אחרים. אז תרגול המטה ממש לוקח אותנו לשם. מסיר קצת מהמחיצות על פי הדרמה המלאכותיות שהצד השמאלי שם בינינו ומפריד בינינו ובין האחר, האחרת, הזולת או היצורים החיים האחרים. אז כנראה משהו בתרגול הזה שתרגלתי שם שם אותי קצת יותר, העביר אותי קצת יותר למוח הימני. והתחלתי לראות את המשותף ביני ובין היצור הזה, שאומנם נראה קצת אחרת ממני, אני מקווה שקצת יותר מקצת, אבל כל כך הרבה יותר יש לנו משותף מאשר מפריד. גם היצור הזה רוצה להיות בטוב, רוצה לא לסבול כמוני. גם היצור הזה יש לו דאגות, אולי יש לו צאצאים איפשהו, והוא דואג לרווחה שלהם. גם היצור הזה לא רוצה למות, מפחד למות, מפחד להיפגע. הוא רוצה שיהיה לו טוב, רוצה שיהיה לו חיים מושרים ובריאים, כמוני. ולגמרי נפתחתי לאפשרות שאנחנו נבלה את כל הריטריט הזה ביחד. ואפילו זאת הייתה אפשרות מחממת לב. ולפעמים בריטריט יש תחושת בדידות קצת עם השתיקה הזאת ועם החוסר קונקשן. וכשיש איזה ייצור, כמו שאנחנו רואים פה את החתולים או את הכלבים שמתרוצצים, ופתאום זה, איזה כיף, אפשר ללטף מישהו. ככה תרגלתי עד שקראו לנו לארוחת ערב, וכשחזרתי, הוא כבר לא היה. אבל הייתה לנו הזדמנות במהלך הריטריט לכל החדרים של הבנות. הזדמנות לתרגל מטה לשני הכבישים שהסתבר זוג שחיו, וזו הייתה הטריטוריה שלהם, ואנחנו פלשנו להם, והם עברו ככה מחדר לחדר. מטה היא לא רגש. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יכולה לתרגל מטה כי הלב שלי סגור. אבל מטה, נכון שהיא, אפשר להתבלבל בינה ובין רגש, מאחר שאנחנו מדברים עליה כעל אהבה. אבל זאת אהבה מסוג מסוים. בבודיזם מדברים על סוגים שונים של רגשות. יש רגשות שהם כמו, הגלים שעל פני האוקיינוס. הגלים האלה הם מאוד בקלות משתנים עם כל רוח שחולפת. רוח חזקה, הם הופכים להיות כאלה קופצניים, ורוח חלשה, הם כאלה שקטים. וככה הרבה פעמים הרגשות שלנו. הם משתנים מכל משב רוח. מישהו חייך אליי והנחמד אליי, אני מרגישה הלב נפתח, אני אוהבת אותו או אותה. מישהו הזעיף אליי פנים, או מישהו אמר לי משהו, או מישהו חתך אותי בתור לאוכל, או הזיז לי את הנעל ביציאה מהאולם, ואופ, הלב נסגר, ואולי כעס, אולי רוגז. אלה הרגשות שעל פני האוקיינוס. ויש אבל תנועה עמוקה יותר של הלב, שזאת התנועה שהיא קרקעית האוקיינוס. ששם זה מאוד קבוע, מאוד יציב, מאוד לא מושפע מהסערות ומהרוחות. וזאת ההתכוונות האוהבת, זאת המטה והחמלה. שאנחנו לא מצפים להיות, אנחנו לא מצפים מעצמנו להיות כל הזמן עם לב פתוח. זה לא ציפייה ריאלית. הלב, כמו הלב המטאפורי, כמו הלב הביולוגי. בתנועה. נפתח, נסגר, נפתח, נסגר. אנחנו יכולים לזהות את זה בלי להזדהות עם זה. מטה וחמלה הם התכוונות. הם כשאנחנו זוכרים, זוכרות ומתחברות ומתחברים לאמת עמוקה שמזכירה לי את המוח הימני, שבאיזושהי רמה כולנו מחוברים. מזכירה לי שבאיזושהי רמה רב המשותף ביני ובין אנשים אחרים ובין יצורים אחרים על פני המבדיל. כריסטופר טיטמוס, הזכרתי אותו אתמול, מורה יקר, אומר, שמעתי אותו אומר, כשאני מסתכל מסביבי, אני רואה, לכולנו יש שתי עיניים מקדימה, מתחת למצח. והפלא ופלא, מתחת לעיניים האלה, לכולם יש אף. לאף אחד האף לא צומח בעורף. כולנו יש פה, ולחיים, וסמטר. גם אם הסמטר מכוסה על ידי זקן אצל חלקנו. כשאנחנו מסתכלים על הדברים ככה, על בני אדם לפחות, אנחנו רואים באמת רב המשותף על פני המבדיל. וההתכוונות האוהבת, מתה, היא מזכירה לנו את זה. אנחנו לא תלויים במצב הרגשי שלנו באותו רגע בשביל להיזכר בהתכוונות העמוקה שלנו, בקרקעית האוקיינוס. אנחנו לא תלויים אם עכשיו נעים לי או לא נעים לי, כיף לי או רע לי, אני שמחה או אני עצובה, הלב פתוח או הלב סגור. יש אפשרות להתחבר למקום הזה, שהוא יכול להיות בהתכוונות בלי קשר לנסיבות. נסיבות יכולות להיות נעימות או כואבות. גם חמלה מופיעה ברשימות הכבוד בדרמה. המילה בפלית או בסנסקריט לחמלה זה קרונה, והפירוש המילולי של קרונה זה הרטט של הלב במפגש עם כאב או סבל. אז זה נורא יפה בעיניי שהדימוי הזה של החמלה, של אכפתיות, שהלב שלי רוטט מתוך אכפתיות כשאני פוגשת כאב או סבל של מישהו אחר או של עצמי. גם התרגול של החמלה וגם התרגול של המטה הוא 360 מעלות. הוא כמו ממטרה שמסתובבת והיא משקה את כל המסביב וגם את עצמנו. 360 מעלות של תרגול של חמלה ומטה זה כולל גם את עצמנו. וזה אחד התרגולים החשובים, גם כמו שהזכרתי קודם, שתי הכנפיים של הציפור, וגם כדי לתת מענה לאיזשהו הרגל נורא הרסני שיש לנו במערב במיוחד, של ביקורת עצמית ושיפוט עצמי. שעבור חלקנו זה כל כך עמוק וכל כך התפשט כבר בתוכנו. ואני אומרת במיוחד במערב, כי זאת ספציפית איכות של שאולי כיום היא כבר נדדה למזרח, אבל במקור הם לא מכירים את האיכות הזאת של שנאה עצמית, של שיפוט עצמי. יש סיפור על הדלאי למה שנתן שיחה, ובשיחה עם המורים, לא סתם, הוא נתן שיחה עם המורים הוותיקים, המורים והמורות הוותיקים של המערב, של ארצות הברית, אני חושבת זה היה, של הדרמה. אנשים ונשים שיש להם כבר הרבה שנות תרגול. והם אמרו לו, הם התייעצו איתו, הם ביקשו את עזרתו, איך להתמודד עם הביקורת העצמית והשנאה העצמית שהם פוגשים אצל כל כך הרבה תלמידים ותלמידות. אז המתורגמן שתרגם לדלאי למה לטיבטית לא הצליח למצוא מילה, אין מילה כזאת. אז הוא ניסה בכל מיני אופנים להסביר את זה, והדלאי למה לא הבין. אז הוא ניסה שוב. הדלאי למה לא הבין. אז הוא ניסה שוב, בעוד דרך ובעוד דרך. בסוף הדלאי למה אמר, אבל איך זה יכול להיות? מה, הם לא יודעים שהם טבע הבודה? הם לא יודעים שהם הבודה? והוא פנה אל המורות והמורים הוותיקים שישבו מולו ושאל אותם, זה משהו שגם אתם מכירים? והם כולם עיננו, כולם אמרו כן. אומרים שהדלאי למה בכה. מרוב צער עלינו, שאנחנו עיוורים לטבע הבודה. נזכרתי אתמול שהזכרתי יהלום ופחם. אז הסתכלתי, כתוב שיהלום ופחם הם חולקים את אותן מערך מולקולות. אבל משהו שם שונה ביניהם. אחד נשויף היטב והופך ליהלום. וזה מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו משייפים ומשייפות. אז המטה והחמלה במיוחד שמופנית כלפי עצמנו, באה לתת מענה להרגל הכל כך עמוק הזה, ואולי עוזרת לנו קצת להסיט את העננים האלה שעומדים וחוסמים בינינו ובין הערכה לעצמנו, הקבלה, הפרגון, התפיחה לשכם, המילה הטובה, להיות החברה הכי טובה או החבר הכי טוב של עצמי. הבודה אמר, בציטוט שאני מאוד אוהבת, גם אם תסרקו את העולם לאורכו ולרוחבו, לא תמצאו אדם שראוי יותר לחמלה ולאהבה שלכם מאתם עצמכם. אפשר פשוט לעשות מדיטציות שלמות, ריטריטים שלמים, רק על המשפט הזה. אז אני חושבת, בואו נתרגל. אתם יכולים להישאר בדיוק בתנוחה שאתם נמצאות ונמצאים בה עכשיו. לא צריך לעבור לאיזושהי תנוחת המדיטציה. יש כל מיני אופנים, אמרתי כבר, יש כל מיני אופנים לתרגל מטה וחמלה. ואנחנו נתרגל הערב דווקא את האופן היותר מסורתי על ידי משפטים. ואני אומרת כבר מראש, יש אנשים שפחות מתחברים לאופן הזה, אז אל תדאגו, כי יש עוד אופנים, יש עוד דרכים. אני מוצאת פשוט את האופן הזה מאוד מאוד מועיל. אז אנחנו, אני אציע כמה משפטים, ואתם מוזמנות ומוזמנים לחזור עליהם בפנים, בתוככם, בלב. אנחנו נתחיל עם, קודם כל, להפנות מטה וחמלה כלפי עצמנו. מאחר שאנחנו מאמינים, מאמינות לבודה, שאמר שאין אדם בעולם שראוי לאהבה שלי ולחמלה שלי יותר מאני עצמי. וגם אם אנחנו כרגע לא מאמינים לזה, אז יש את הביטוי שאומר fake it until you make it. אם נפנה לעצמנו מספיק פעמים, מספיק זמן, אם נתאמן בלהפנות כלפי עצמנו חמלה ואהבה חברית, אהבה ידידותית, משהו מזה ידבק. כמו שאומרים אצלנו במסורת, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז בואו ניקח כמה נשימות עמוקות. מאחר שאנחנו נתחיל עם הפניית חמלה ומתה כלפי עצמנו, אז אפשר אולי, אם זה מרגיש נוח, לדמיין שאנחנו מביטים ומביטות במראה, בעיניים של עצמנו. במבט אוהב. או בעיניים טובות. ואנחנו מאחלות ומאחלים לעצמנו. הלוואי שהחוש בטוחה ומוגנת. בטוח ומוגן. הלוואי שיהיה בחופש מסבל גופני או נפשי. הלוואי שאמצא שלווה ורוגע. הלוואי שיהיה מאושרת, מאושר. אפשר לחזור על המשפטים האלה בלב. אפשר גם לעשות עליהם וריאציות ולהגיד מה שמרגיש לכם נכון ומתאים הערב. הלוואי שיהיה בטוחה ומוגנת, בטוח ומוגן. שיהיה בחופש מסבל. גופני או נפשי. שימצא שלווה ורוגע. שיהיה מאושרת. שיהיה מאושר. אם אנחנו חשים, חשות, שקשה לנו להפנות כלפי עצמנו את האיחולים האלה, אפשר להביא לעיני רוחנו איזושהי דמות של מישהו, שמישהי, שאוהבים אותנו, שמאמינים בנו. זה יכול להיות מישהו או מישהי מהמשפחה, איזו סבתא אוהבת. אולי איזו גננת מפעם. אולי מורה או מורה רוחנית. אולי מישהו שלא פגשנו. מישהו כמו הבודה. או רעיון החמלה. ונשים את המשפטים האלה בפה שלהם, לראות אותו או אותה מביטים עלינו בעיניים טובות, בעיניים אוהבות. ומפנים כלפינו את האיחולים. שיהיה בטוחה ומוגנת, בטוח ומוגן. שיהיה בחופש מסבל, גופני או נפשי. שימצא שלווה ורוגע. שיהיה מאושרת, מאושר. אפשר גם להעלות בעיני רוחנו את הדמות שלנו כשהיינו ילדה קטנה או ילד קטן. לראות אותנו צוחקים ושמחים. גם אם אלה היו רגעים נדירים בילדות. ולהפנות כלפי אותה ילדה קטנה. או ילד קטן. אפשר לקרוא בשם חיבה. הלוואי שתהיי בטוחה ומוגנת. הלוואי שתהיה בטוח ומוגן. שתהיי בחופש מסבל גופני או נפשי. שתמצאי שלווה ורוגע. שתהיי מאושרת. שתהיה מאושר. שתהיי בטוחה ומוגנת. שתהיה בחופש מסבל גופני או נפשי. שתמצאי שלווה ורוגע. שתהיה מאושר. ואפשר לחזור אל עצמנו כפי שאנחנו כיום ולאחל לעצמנו גם בריאות והערכה עצמית, שידע להפנות כלפי עצמי סבלנות וסלחנות, שידע לפרגן לעצמי, לסלוח לעצמי, לקבל את עצמי כפי שאני ברגע זה. הלוואי שאקבל את עצמי כפי שאני ברגע זה. שאקבל את עצמי כפי שאני ברגע זה. ואנחנו יכולות ויכולים להרחיב את התרגול ואת האיחולים ולהפנות אותם כלפי כל מי שיושבת כאן בחדר. כל מי שיושבים לפנינו, מאחורינו, מצד שמאל, מצד ימין. וגם להיפתח אל האיחולים שאחרים ואחרות מפנים כלפינו. הלוואי שתהיו בטוחים ומוגנים, בטוחות ומוגנות. הלוואי שתהיו חופשיים וחופשיות מסבל, גופני או נפשי. שתמצאו שלווה ורוגע. שתהיה מאושר, שתהיה מאושרת. ואנחנו יכולות ויכולים להרחיב עוד ולכלול את כל מי שגר וגרה כאן בקיבוץ, את כל מי שגרים במקומות השכנים, כל מי שחיים בארץ הזאת, כל מי שחיים בארצות השכנות. את כל התושבים על פני כדור הארץ. כולם כמונו רוצים שיהיה להם טוב. לא רוצים שיהיה להם רע. וגם כל היצורים החיים, הולכי על שתיים, הולכי על ארבע, הולכי על שש, הזוחלים, האפים, הסוחים, הדולפינים, הסממיות, החתולים, הנמלים, החולדות, דוב צפוני, תוכים, יתושים, נחשים. דובי קואלה, כל היצורים לא רוצים שיהיה להם רע, רוצים שיהיה להם טוב, כמוני. הלוואי שלכולם יהיה טוב. הלוואי שכולם יהיו חופשיים מסבל. הלוואי שאני אזכור את מקומי בין כל היצורים החיים וידע שיש לי מקום בקהילת החיים. גם אני בתור יצור חי, יש ערך ומשמעות לחיים שלי. כמו שלכל נמלה והכביש. וזאב, יש. הלוואי שאני אזכור את כל זה. ואזכור להפנות כלפי עצמי, לתרגל כלפי עצמי, מטה וחמלה. כל היצורים החיים יחיו בטוב ואנחנו בתוכם. אני רוצה לסיים עם שיר. אבזי הבר של מרי אוליבר. אינך צריכה להיות טובה. אינך צריכה ללכת על ברכייך מאה מילין במדבר מתחרטת. את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך לאהוב את מה שהיא אוהבת. ספרי לי על יאושך ואני אספר לך על שלי. בינתיים החיים ממשיכים. בינתיים השמש וחלוקי הגשם הצחים נעים לאורך המופים. מעל המישורים והעצים העמוקים, ההרים והנהרות. בינתיים, אבזי הבר גבוה באוויר הכחול הנקי, חוזרים שוב הביתה. מי שלא תהי, לא חשוב כמה בודדה, העולם מציע את עצמו לדמיונך. קורא לך, כמו אבזי הבר, צומרני ונלהב, מודיע לך על מקומך שוב ושוב במשפחת הדברים.